הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, חב"ט בשבט תשע"ו, מסכת גיטין, דף נון. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילץ. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אמר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק הראשון שפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, אתמול. ואתמול למדנו את דף ממתת, התחלנו בעצם את לימודינו מתחילתו של הפרק החמישי של מסכת גיטין, פרק ששמו הנזקין. נשנן, נחזור ונתמצת את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות שגם הם יסייעו לנו לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. פתחה המשנה הראשונה את הפרק החמישי במסכת גיטין ואמרה, חמישה דברים תקנו חכמים מפני תיקון העולם. א', הבא לפרוע בקרקע בנזקין משלם מעידית בבעל חוב בבינונית, בכתובת אישה בזיבורית ולרבי מאיר בבינונית. ב', במקום שיש נכסים בני חורין אפילו הם זיבורית, אין נפרעים מנכסים משועבדים. ג', מנכסי יתומים נפרעים רק מזיבורית. ד', אין מוצאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים. ה', המוצא מציאה אינו נשבע שיחזיר את כולה. אמרה הגמרא לאחר המשנה הזו, נאמר בברייתא על הפסוק מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. רבי ישמעאל לומד שהפסוק הזה בא ללמד מיטב שדה ומיטב כרמו של ניזק. רבי עקיבא אומר לו, בא כתוב אלא לגבות לניזקין מן העידית וקל וחומר להקדש. מביאה הגמרא כמה פירושים על הברייתא הזו. רבי דיבר רבין מפרש שמדובר שאכלה ארוגה בין הארוגות ואין ידוע אם כחושה או שמינה אכלה, ולרבי ישמעאל משלם שמינה. אבל אין לפרש ידוע שאכלה כחושה, שבוודאי לא אמר רבי ישמעאל שבמקרה כזה משלם שמינה. אבל דחה זאת רבא ואמר, אם יודעים שאכלה כחושה, משלם כחושה. עכשיו שלא יודעים מה אכלה, האם שמינה או כחושה, ישלם שמינה? הרי המוציא מחברו עליו הראיה. הסביר רב אחא בר יעקב את הברייתא שיש מחלוקת, כגון שהייתה עידית של הניזק בשוויה כזיבורית של המזיק. רבי עקיבא דורש מהפסוק מיטב שדה הוא ישלם של מי שמשלם. רבי ישמעאל דרש שכשם שבשדה שנאמר למעלה לעניין נזק, זה שדה של הניזק, כך שדה הנאמר למטה לעניין תשלומים הוא שדה של הניזק. מה שאמר הכתוב שדה הוא בא לומר שאם יש לה מזיק עידית וזיבורית, והזיבורית שלו אינה שווה כעידית של הניזק, משלם העידית שלו ולא מזיבורית. שנינו במשנה שנזיקין משלמין עידית מפני תיקון העולם ולא מדאורייתא. שאלה הגמרא, הרי בברייתא שהובא לאל דרשו זאת מפסוק, סימן שזה מדאורייתא. אמר רביי, שמשנתנו כרבי ישמעאל שסובר שמדאורייתא בניזק קשי מינן, ומדרבנן מפני תיקון העולם שיזהרו מלהזיק, אמרו שבמזיק קשי מינן. רבינה מפרש שמשנתנו הולכת כשיטת רבי עקיבא, שסובר שבמזיק שי מינן. ורבי שמעוני, שדורש בכל מקום טעם עד הקרא, ואמר שהטעם שאמרה תורה שמשלם עידית זה מפני תיקון העולם. וכן אמר בברית, אמר רבי שמעון, מפני מה אמרו הנזקין שמין להם בעידית, מפני הגזלנים ומפני החמסנים, כדי שיומר אדם למה אני גוזל ולמחר בית דין יורדים לנכסיי ונוטלים ממיטב שדותיי. מפני מה אמרו בעל חוב בבינונית, כדי שלא יראה אדם חברו שיש לו שדה או בית נאה, ויומר אקפוץ ועלוונו, כדי שאקבה בחובי את אותו שדה או בית נאה. ואינו גובה מזיבורית כדי שלא תנעול דלת בפני אלובין. כתובת אישה בזיבורית, מפני שיותר ממה שהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. ואם תאמר, למה כשאישה יוצא מרצונה ולא ברצונו של הבעל לא יתקנו חכמים, שהבעל יקבל כתובה מן האישה? יש לומר שאישה יוצא אפילו בעל כורחה, אבל האיש אינו מוציא אלא לרצונו, שהרי יכול להשרות את הגט. מפרשת הגמרא את מה ששנינו בברייתא שרבי עקיבא אומר קל וחומר להקדש. א', מפרשת הגמרא שמדובר באומר הרי עלי מנה לבדק הבית, ואמרה הברייתא שהגזבר נוטל מן העידית. דחתה זאת הגמרא שהוא אינו עדיף מבעל חוב שנוטל בבינונית. ואי אפשר לומר שלרבי עקיבא בעל חוב נוטל מעידית, כי עדיין אפשר לפרוח ולומר מה לבעל חוב שיפה כוחו בנזיקין, שאם יזיקו אדם חייב, תאמר בהקדש שהוא רק כוחו בנזיקין, כי שור שיזיק לשור של הקדש, פטור, כי כתוב, כי יגח שור את שור רעהו, ולא שור של הקדש. הסבר נוסף, מדובר בנגח שור של ישראל לשור של הקדש, ואמרה הברייתא, שמשלם נזק מן הידית, וסובר רבי עקיבא כמו רבי שמעון בן נסיה, שדורש מן המילה רעהו, שדווקא שור ישראל שנגח שור רעהו, תם משלם חצי נזק, אבל אם נגח שור אדיוט שור של הקדש, משלם נזק שלם. ואילו לרבנן המילה רעהו שאמרה התורה, דורשים מזה ולא של הקדש, כי שור של אדיוט שנגח שור של הקדש, פטור לגמרי. אמנם, אין לומר בין לרבי עקיבא, בין לרבי ישמעאל, בדניזק שימינה ונחלקו ברבי שמעון בן מנסיה ורבנן, אי אפשר לומר זאת א', כי אם כן, מה זה לא באה כתוב, שמשמע שלא בא לכך, אלא לכך. ב', מה זה קל וחומר להקדש? הרי זה כולה שמשלם כמיטב דניזק. ג', שרבשי כותב במפורש, ברייתא שנחלקו עם בדניזק שימינה ובדמזיק שימינה. אמרה הגמרא שנינו במשנה שכתובת אישה בזיבורית, אמר מרזרות רב ריידר רב נחמן, שדין זה הוא דווקא כשהאישה גובה לאחר מיטת הבעל מהיתומים. אבל אם גובה בחיי הבעל, ממנו, אז גובה בבינונית. מכל מקום הוא צריך חתן לכתוב את הדין הזה בכתובת אישה, ולא כאלה לא בדין שאין נפרעים מנכסי יתומים אלא בזיבורית, משום שהייתה אבי ימינה לומר שמשום חינה, שיהיו אנשים נושאים חן בעיני אנשים להינשא להם, תגבה בבינונית כמה שמנן שלו. מקשה הגמרא על מרזות רב ריידר רב נחמן. רב המקשה ממה ששנינו במשנה שרבי מאיר אומר שכתובת אישה בבינונית, על כורחה מדובר בנפרעת ממנו בחייו. כי אם מדובר שנפרעת מהיתומים, גם רבי מאיר מודה שאין נפרעים מהם אלא מזיבורית. ומדי רבי מאיר נשמע לרבנן שלשיטתם גם כשהיא גובה ממנו מהבעל כתובתה בזיבורית, דחתה הגמרא ואומרת שרבי מאיר מדבר בבעל לגבות מהיתומים ומכל מקום גובה בינונית משום חינה. הבא מקשה על מרזות רב ריידר רב נחמן, ממה ששנינו במשנה הנזקין שמים להם בעידית ובעל חוב בבינונית כתובת אישה בזיבורית. על כורחה מדובר כשגובה ממנו בחייו. כי מהיתומים גם נזקין ובעל חוב נפרעים בזיבורית. ודחר רב אחר בר יעקב שמדובר שאביו של המת נעשה ערב קבלן לבנו. ולמאן דאמר שאם אין הנכסים ללווה לא משתעבד הקבלן, צריך לומר שמדובר שהיו לו ונתקלקלו. או אב אצל בנו משתעבד גם ללא נכסים. ולכן נזקין ובעל חוב שגובים גם בחיי בנו, משלם האב כדינם בעידית ובינונית. אבל כתובת אישה שדינה לגבות רק לאחר מיטת בנו, ואז גובה רק זיבורית, לכן גם האב משלם רק זיבורית. זהו מוריי ורבותיי, התמצות והחזרה שלנו על דף ממתת ממסכת גיטין, הדף אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה על דף ממתת הייתה, מה למד רבי ישמעאל בגזרה שווה שדה שדה, ומה למד ממיטב שדה הוא ישלם? התשובה היא, משדה שדה למד שגובים מעידית של הניזק, וממיטב שדה הוא למד שאם יש למזיק עידית וזיבורית, וזיבורית שלו אינה כעידית של הניזק, צריך לשלם מן העידית שלו. שאלה שנייה, מה כוונת רבי עקיבא באומרו וקל וחומר להקדש? התשובה, כשנגח שור אדיוט את השור של ההקדש, משלם מן העידית, והוא סובר כמו רבי שמעון בן מנסיה שמשלם נזק שלם. שאלה שלישית, לרבינה מה כוונת משנתנו שהניזקין שמים להם בעידית עם פני תיקון העולם? התשובה, שהוא כשיטת רבי עקיבא שמדאורייתא בעידית של המזיק, וכרבי שמעון שדורש טעם הדקרא, שזה מפני הגזלנים והחמסנים. שאלה רביעית, מדוע לרבי יהודה כתובת אישה בזיבורית? התשובה, משום שיותר משהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. שאלה חמישית, מה הביאור משום חינה? התשובה לרשי, כדי שיהיו האנשים נושאים חן בעיני אנשים, לשיטת התוספות בדיוק להפך. שאלה שישית ואחרונה, למרזוטרא, כשהגרושה גובה מבעלה בבינונית, באיזה אופן דיברה משנתנו? התשובה, כשנעשה האב של הבעל, ערב קבלן לכתובת בנו, מת הבן, ואז גובים מהערב האב, כמו מהיתומים, מן הזיבורית. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף הפותח את הפרק החמישי של מסכת גיטין, הלא הוא דף ממתת ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, חף ב' בשבט תפשין עין וב, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הפינו היומי הלא הוא דף נון, הדף החמישים של מסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממתת עמוד ב', 23 שורות, לפני סוף הדף, בנקודותיים, מן המילים, כתובת אישה בזיבורית. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נסיס ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כתובת אישה דינה בזיבורית. מביאה הגמרא דעה שכתובת אישה שנגבית מהבעל דינה בבינונית. אמר מרזרות רב ריידר רב נחמן, מה ששנינו שכתובת אישה דינה בזיבורית, לא אמרן אין זה אלא מייתמי. רק כאשר האישה גובה את הכתובה מהיתומים, כגון באלמנה או בגרושה שמת בעלה קודם שגבתה את כתובתה. אבל גרושה שגובה כתובתה מיני דידי מהבעל עצמו, דינה בבינונית. והסיבה שדינה כתובה בבינונית, כיוון שהיא כשער חוף שדינו להיגבות מן הבינונית. ובטעמו של מר זוטרה לחדש שהדין שכתובה בזיבורית זה רק מהיתומים. הוא מפרש הפני יהושע שמר זוטרה סובר שכתובה היא מדאורייתא ודינה מעיקר הדין בעידית, אלא שחכמים חששו שמה תקניתן לו כדי שיגרשנה ותקבל את כתובתה מן העידית, ולכן הורידו את דינה לבינונית ולא לזיבורית, כמו שסוברים שאר האמוראים. המשנה שאמרה שדינה בזיבורית דיברה כאשר גובה מן היתומים. שואלת הגמרא על מר זוטרה שכאמור אמר שהמשנה שאמרה שכתובה נגבית מזיבורית עוסקת בגבייה מיתמי מיתומים, אם כן מה העירייה למה נקטו דווקא כתובת אישה אפילו כל מילי נמי? גם חובות אחרים שנגבים מהיתומים נגבים רק מזיבורית. דעת נן, שהרי שנינו במשנה אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, אלא על כוחך אם נאמרה תקנה מיוחדת בכתובה, לאו מיני, בוודאי עסקה התקנה בגבייה מהבעל, ולא כדברי מר זוטרה. מתרצת הגמרא לעולם המשנה שאמרה שכתובה נגבית מזיבורית, עסקה דווקא בגבייה מיתמי, וכדברי מר זוטרה. מה שהיה קשה שגם שאר חובות נגבים מן היתומים מזיבורית, ומדוע צריך תקנה מיוחדת בכתובה? יש לתרץ שכתובת אישה יצטרך אלי. חידוש מיוחד יש בכתובה שצריך היה תנה להשמיענו. סל כדאי תחמין היה עולה על דעתי לומר משום חינה, כאילו ברבנה גבעה, היינו חושבים שכדי שימצאו הנשים חן בעיני הנשים והתרצו להינשא להם, אקלו עליה חכמים שכתובתה תהיה נגבית מבינונית גם מהיתומים, כמה השמלן, באים להשמיע לנו שגם כתובה נגבית מיתומים, רק מזיבורי. ואילו התוספות מפרשים בשם רבינו חננאל, שאף הימינה הייתה להגבות אישה מבינונית את כתובתה, שאם אישה תתגרש או תתלמן ותגבה את כתובתה מבינונית, אנשים יתרצו יותר בקלות לשאת אותה לאישה. מנסה הגמרא לסתור את דברי מר זוטרה מברייתא. אמר רב התשמה, שנינו בברייתא רבי מאיר אומר כתובת אישה בבינונית. מבררת הגמרא ממן, למי התכוון רבי מאיר כשאמר שגובים ממנו כתובה מבינונית? אילה אם האם נאמר שהכוונה לגבות בינונית מיתמי, וכי זה ייתכן, דלית לרבי מאיר הדתנן, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית? האם רבי מאיר לא סובר את דברי המשנה שנאמר בה אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, אבל לא שמענו שרבי מאיר חולק על הדין הזה? אלא לאו, האם לא מוכח שרבי מאיר התכוון לגבייה מיני מהבעל? ומכלל זה נשמע דרבנן סברי בזיבורית שחכמים שחולקים עליו סוברים שגם מהבעל גובים כתובה מזיבורית ודלו כדברי מר זוטרה. מתרצת הגמרא לא, אין מהברייתא ראיה נגד דברי מר זוטרה, לעולם מיתמי, באמת הברייתא דיברה בגביית כתובה מהיתומים, ורבי מאיר מודה שבכל מקום אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ושייני כתובת אישה שונה דין כתובת אישה שגם מיתומים היא נגבית מבינונית משום חינה, כדי שאנשים יתרצו להינשא לאנשים, וחכמים חולקים על רבי מאיר וסוברים שכתובה נגבית מיתומים מהזיבורית, אבל מהבעל לכל הדעות נגבית הכתובה מבינונית וכדברי מר זוטרה. ועוד ראיה מביאה הגמרא מהמשנה נגד מר זוטרה. אמר רבי תשמע, בואו שמע ראיה ממה ששנינו במשנתנו, את דיני הגבייה מהחייבים השונים. נאמר במשנה, הנזקין שמין להם בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אישה בזיבורית. מבררת הגמרא ממן, למי התכוונה המשנה שממנו גובים לכל אחד מאילו את דינו? אילה אם המיתמי, אם נאמר שמדובר שהחייב מת ובא הנזק לגבות מהיתומים מעידית והבעל חוב בא לגבות מהיתומים מבינונית, אי אפשר לומר כך. משום שאם מדובר שבאים לגבות מהיתומים, מה העירי הכתובת אישה? למה דווקא לגבי כתובת אישה שנינו שהיא גובה מן הזיבורית? הרי אפילו כל אני, גם נזק ובעל חוב נמי, גם כן גובים מהיתומים את חובם רק מזיבורית, לפי שאין גובים מהיתומים אלא מן הזיבורית. אלא לאו, מיני, על כוחך שהמשנה עוסקת בגבייה מהחייב עצמו. ושם דין הכתובה שונה מהשאר, שרק הכתובה היא זו שנגבית מזיבורית. ולא כדברי מר זוטרה שאמר שמהבעל עצמו כתובת אישה נגבית מן הבינוני. אבל הגמרא דוחה את הראיה נגד מר זוטרה. ולפני שנביא את דחיית הגמרא, נסביר את דברי הדין שממנו דוחים את הראיה נגד מר זוטרה. בגמרא במסכת בבא בתרא דף קע"ג עמוד ב', למדו מפסוקים שאדם שקיבל על עצמו להיות ערב להלוואה וכדומה הוא משתעבד לכך. למרות שהערב לא עושה שום קניין. וההלכה היא שאסמכתא לא קניא. כלומר אין תוקף להתחייבות על תנאי כשהיא נעשית בדיבור בלי קניין. כי בדיבור באלמה חסרה גמירות דעת להתחייבות. כיוון שהוא סמוך ובטוח שהוא לא יצטרך לשלם. זאת אומרת אם אדם אומר לחברו אם יערה כך וכך אשלם לך כסף, המתחייב אינו גומר בדעתו לשלם כי הוא סומך ובוטח שלא יערה הדבר ההוא. ומזה השם אסמכת, שהמתחייב סומך שלא יקרה הדבר שיחייב אותו. הוא הדין ערב שמתחייב לשלם אם הלווה לא ישלם. לכאורה זו אסמכת, כי הוא סומך על הלווה שישלם, ואם היה יודע שהלווה לא ישלם, לא היה מקבל על עצמו את הערבות הזו. אף על פי כן, בערב שונה הדבר והוא משתעבד בדיבור באלמה, וטעם הדבר, לפי שהוא נהנה שהמלווה מאמין לו, ועל סמך הבטחתו שהוא ישלם אם הלווה לא ישלם, המלווה מלווה את הכסף ללווה, ובגלל ההנאה הזו, הערב גומר בדעתו בלב שלם לפרוע את ההלוואה, כאילו הוא הלווה. עוד מבואר בגמרא שם במסכת בבא בתרא, שישנם שלושה סוגי ערבים. ערב סתם אומר למלווה, תלווה לפלוני כסף אני פורע, הוא נעשה ערב על ההלוואה וחייב לשלם למלווה אם הלווה לא ישלם. אבל אין המלווה רשאי לבוא ולטבוע ראשונה את הערב, אלא קודם הוא צריך לטבוע את הלווה. ב' ערב קבלן, האומר למלווה תן לו ואני אתן לך, הוא נעשה ערב קבלן ומחייב את עצמו לפרוע את ההלוואה, גם מבלי שהמלווה יתבע תחילה את הלווה. לערב הזה קוראים ערב קבלן כיוון שהוא מקבל על עצמו לפרוע את ההלוואה כאילו הוא הלווה. וסוג שלישי, נשא ונתן ביד, דהיינו שהמלווה נתן את כסף ההלוואה לערב והערב נתן את הכסף ללווה. במקרה זה נאמר שם, אין למלווה על הלווה כלום, כלומר המלווה לא יכול לתבוע כלל את הלווה, אלא רק את הערב, ואז הערב תובע את הלווה. אם כן, אחרי שלמדנו את הדינים הללו, ניגש לדחיית הראיה נגד מר זוטרה. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, משנתנו לא עוסקת בגבייה מיתומים ומהבעל, אלא אחא במאי עסקינן, המשנה עוסקת כגון באב שנעשה ערב לנזקי בנו וקיבל על עצמו לשלם את הנזקים שבנו יעשה, והבן מת. וכן אף שנעשה ערב לבעל חוב בנו, לשלם את חובו של בנו למלווה והבן מת, ולכתובת קלתו. וכן אף שנעשה ערב לבנו בשעת הנישואין, לשלם לאשת בנו את כתובתה אם בנו יגרש אותה, או שתתלמן והבן מת. במקרים אלו שהחייב מת ואין לה יתומים לשלם מנכסיו, גובים מהערב את החובות הללו. ואי כדינה ואי כדינה, וכל אחד מבעלי חובות אלו גובה מהערב לפי דינו. כשהערב משלם עבור נזקי בנו, עליו לתת מעידית כשם שהמזיק עצמו היה משלם מעידית. וכשהוא משלם עבור החוב, עליו לתת מבינונית כשם שהלווה עצמו היה משלם מבינונית. אבל כשהוא משלם עבור הכתובה, אינו משלם מבינונית כמו שהבעל היה משלם לפי מר זוטרה, אלא משלם מזיבורית כמו שהיתומים היו משלמים. וטעם ההבדל בין כתובה לבין נזיקין ובעל חוב הוא, שנזקין ובעל חוב דמחיים גבו, זמן הגבייה של הנזק והבעל חוב הוא בחיי המזיק והלווה. והמזיק הרי היה משלם לנזק עידית, והלווה היה משלם למלווה בינונית. ולכן יהיו נמי, גם האב הערב שעומד במקום המזיק או במקום הלווה, כי מגבי כשגובים ממנו, כמחיים הם מגבי. כשם שגובים מהחייב בעודו חי, דהיינו, נזק מן העידית ובעל חוב מבינונית, כך גובים מהערב. אבל כתובת אישה דלאחר מיטה גביה, כתובת אישה שזמן הגבייה היא באה לאחר מות הבעל, ולאחר מיטה כשהבעל מת ממן גביה, ממי הייתה באה אלמנה לגבות את כתובתה? אם בעלה היה משאיר נכסים, הרי הייתה גובה מיתמה, שהם יורשים את הנכסים שלו, והם פורעים את הכתובה מנכסי אביהם. ועכשיו שאין לה יתומים נכסים והערב צריך לשלם, הרי הוא עומד במקום היתומים. יונה מהאב שנעשה ערב לכתובת בנו, כי מגבי, כשיגבו ממנו את הכתובה, כלאחר מיטה מגבי. הוא ישלם כמו שהיתומים משלמים כתובה לאחר מות הבעל, כלומר, מן הזיבורית. מקשה הגמרא על תירוצו זה של רב אחא בר יעקב. וכי ייתכן לומר שהמשנה דיברה בערב? וטייפוק לי, הרי גם אם תוציא את דינו של מר זוטרה, אי אפשר להעמיד כך. שהרי הלכה היא, דערב דכתובה לא משתעבד. מי שנעשה ערב לתשלום כתובה הוא לא משתעבד, כלומר אין תוקף להתחייבותו ואי אפשר כלל לגבות ממנו. כפי שהגמרה תבאר בהמשך הסוגיה, אם כן איך גובה האישה את כתובתה מן הערב? מתרצת הגמרה בקבלן. משנתנו מדברת בערב קבלן, שאב נעשה ערב קבלן לכתובת בנו, והרי התחייבות של ערב קבלן חזקה יותר מערב סתם. שהרי גובים מהערב גם בלי לתבוע תחילה את הלווה. וההתחייבות הזו יש לה תוקף גם בכתובה. אז כפי שהתבהר לעיל, ערב קבלן משתעבד כשאומר למלווה תן ללווה ואני אתן לך. בחוף של כתובה אין נתינת מעות מהאישה לבעל, אלא רק התחייבות של הבעל. ויש אם כן צורך שתהיה מציאות שהערב יאמר לאישה תני לבעלך ואני אתן לך. מתי זה ייתכן? כשהבעל נתן לאישה מטלטלין עבור הכתובה, והאישה נתנה אותם לאביו של הבעל לשמירה, ואביו אמר לה, תני לבעלך את המטלטלין ואני אתן לך את הכתובה. יש מחלוקת המוראים במסכת בבא בתרא דף קע"ד עמוד ב', האם ערב סתם עבור חוב או ערב קבלן עבור כתובה משתעבדים גם כשאין נכסים לחייב. יש אומרים שערב משעבד את עצמו רק אם יש לחייב נכסים בשעת ההתחייבות, כגוון שאז יש לומר שערב שמח עליהם שיוכל במקרה הצורך לגבות מהם, ולכן גמר בדעתו לשעבד עצמו. אבל אם אין לחייב נכסים, אין הערב משעבד את עצמו. יש אומרים שהערב משעבד עצמו גם אם אין לחייב נכסים. עכשיו מקשה הגמרא, ניחא למאן דאמר, התירוץ הזה של הגמרא שמדובר בערב קבלן, יהיה טוב, למנדה אמר שסובר שערב קבלן, אף אגב דלית לנכסי ללווה, גם כשאין ללווה נכסים בשעת ההלוואה, משתעבד הערב לתשלום החובות, אז שפיר מיושב תירוצו של רווח הבר יעקב, כי במקרה שלנו, לבן הלווה אין נכסים, כי אם היו לו נכסים, המלווה לא היה תובע את האב הערב, כי לא גובים מהערב כשיש נכסים ללווה, ואז מסתדר היטב תירוצו של רווח הבר יעקב, אלא למנדה אמר, לאיש שסובר אי איטלי, משתעבד אילי איטלי לא משתעבד, שרק אם יש ללווה נכסים בשעת ההלוואה, משתעבד הערב, כיוון שהוא סומך על כך שאם הוא יצטרך לשלם, יהיה לו מייחן לגבות, ולכן אם הנכסים יתקלקלו כגון ששטף נער את השדה, הערב משלם, אבל אם אין ללווה נכסים בשעת ההלוואה, לא משתעבד הערב, כי הוא חושש שלעולם הוא לא יקבל את כספו בחזרה, כאן שאין לבנו נכסים, מעיקה למימר, איך משתעבד האב לטובת תשלום חוב הכתובה? מדרצת הגמרא שני תירוצים לקושייה הזו. איבא את אימא, אם תרצה תוכל לומר שכאן מדובר בדאב אולי, שלבן אכן היו נכסים בשעת ההלוואה, ולכן השתעבד האב להיות ערב להלוואה, והשתדוף, ולאחר ההלוואה נער שטף את הקרקעות, ולכן הם התקלקלו באופן שאין אפשרות לגבות מהם, ולכן גובים מהערב האב. איבא את אימא, אם תרצה תוכל לומר שכל לגבי ברי, שעבוד משעבד נפשי. כשאב נעשה ערב בשביל בנו, הוא מכן לשעבד את עצמו בכל אופן, גם כשלבן אין נכסים. יש מחלוקת בין הרמב״ם לראב"ד בהלכות אישות פרק י"ז הלכה ט', האם אב שערב לכתובת בנו צריך לעשות קניין. הרמב״ם סובר שאומנם הגמרא אומרת שאב משתעבד לבנו גם אם אין לו נכסים, אבל קניין כן צריך לעשות, והראב"ד סובר שלא צריך גם לעשות קניין. ובשיעורי רבי דוד פוברסקי זצ"ל, הוא מבאר שמחלוקתם של הראב"ד והרמב״ם תלויה בחקירה בתחילת העניין, האם בכל ערב יש קניין על ידי נתינת הכסף ללווה, או שבדיבור בעלמא הוא מתחייב. הרמב״ם סובר שבכל ערב יש מעשה קניין, וגם יש למלווה חיסרון ממון, ולכן זה לא אסמכתה. ובאף שנעשה ערב לכתובת בנו, הגם שאין זו אסמכתה, כיוון שהוא גומר בדעתו ומשעבד את עצמו, מכל מקום חסר מעשה קניין של נתינת כסף. לכן סובר הרמב״ם שצריך לעשות קניין כדי שהאב ישתעבד. אבל הראב"ד סובר שהערב כלל לא צריך קניין, וסברת הגמרא שבאותה הנאה שהמלווה מסכים להלוות ללווה, הוא משעבד הערב את עצמו. אבל בערב לכתובה אין גמירות דעת וזו אסמכתה, אבל אף שנעשה ערב לכתובת בנו זה לא אסמכתה, כיוון שיש גמירות דעת להתחייב. היות והוזכרה בגמרא מחלוקת האמוראים בערב שאין לה לווה נכסים ומשתעבד, מביאה הגמרא את המחלוקת ומכריעה את הדין להלכה, ולאחר מכן תחזור הגמרא לדינו של מר זוטרא. איתמר אומרת הגמרא נאמר בשני הדינים דלהלן, אין מחלוקת בין האמוראים. דין אחד, אדם שקיבל על עצמו להיות ערב דכתובה, דברי הכל לא משתעבד. ואי אפשר כלל לתבוע ממנו את התשלום של הכתובה. והטעם, כיוון שלא מתכוון באמת לפרוע את הכתובה, וכוונתו רק לעשות מצווה ולסייע לנשויי האיש והאישה. ועוד, שהאישה לא נתנה לבעלה מעות ולא חסרה כלום, אלא הבעל התחייב מעצמו לתת לכתובה. הדין השני, אדם שנעשה ערב קבלן דבעל חוב, כלומר, שהערב אמר למלווה, תן לו את ההלוואה ואני אתן לך. וביארנו כבר, בהקדמה לסוגיה, שזו התחייבות חזקה שמשמעותה שהערב ישלם למלווה כאילו הוא קיבל את הכסף מהמלווה, ותהיה אפשרות לגבות ממנו את החוב מבלי לתבוע תחילה את הלווה. גם בזה לא נחלקו האמוראים, ולדברי הכל משתעבד הערב, ועליו לשלם את החוב בבוא הזמן. יש שני טעמים מדוע התחייבות כזו מועילה. טעם אחד, מפני שהוא מתכוון באמת לפרוע את החוב, והוא לא מסתמך על כך שהלווה יפרע. ועוד, שהמלווה הוציא ממון על סמך ערבותו, ובגלל הנאה זו שהמלווה סומך על דיבורו של הערב ומלווה כסף ללווה, גומר הערב בליבו לשעבד את עצמו להלוואה. אבל בערב דבעל חוף שאינו קבלן, כלומר שהערב אמר למלווה, תלווה לו ואני פורע לך, שמשמעות הדבר שאם הלווה לא יפרע, הערב יפרע, וערב קבלן דכתובה, וכפי שביארנו לעיל בדף ממתת עמוד ב' שהבעל נתן מטלטלין, לאשתו עבור כתובתה והיא נתנה אותם לערב למשמרת. ואחר כך אמר הערב לאישה תנית המטלטלין הללו לבעלך בהלוואה ואני אתן לך בבוא הזמן כשתתגרשי או תתלמני. בשני המקרים הללו פליגי נחלקו האמוראים. איקה למאן דאמר, יש מי שאמר שאף על גב דלית לנכסי ללווה, שאף אם אין נכסים ללווה בהלוואה או לבעל בכתובה, משתעבד הערב לשלם את ההלוואה או את הכתובה. והטעם, בגלל ההנאה של הערב, שעל פי הבטחתו הסכים המלווה להלוות כסף ללווה, והוא גומר בדעתו להשתעבד להלוואה גם בלי קניין. ואיקה למאן דאמר, אבל יש מי שאמר, שרק היא איטלי, רק אם יש ללווה או לבעל של האישה נכסים, הערב גומר בדעתו ומשתעבד, לפי שהוא סומך על כך שבמידה והוא יצטרך לשלם, יהיה לו מאיכן לגבות. אבל היא לית-לי, אם אין נכסים ללווה או לבעל. אין הערב גומר בדעתו ולא משתעבד. ומכריעה הגמרא את ההלכה במחלוקת האמוראים הזו ואומרת, והלכתה להלכה, בחולו, בכל סוגי הערבים שהזכרנו, אף על גב דלית-לי, שאין לו נכסים ללווה או לבעל, משתעבד הערב. בר חוץ מערב דכתובה, דאף על גב דאית-לי, אפילו שיש נכסים לבעל, לא משתעבד הערב. שואלת הגמרא מה הייתה, מה מדוע ערבות כזו לגבי הכתובה אינה מחייבת? עונה הגמרא, מצווה הוא דעבד, כוונתו של הערב רק לעשיית מצווה לסייע בנישואין, ולא גמר בדעתו לפרוע את הכתובה. ועוד, שלא מידי חסרה. האישה לא נתנה כלום לבעל ולא חסרה כלום, אלא הבעל התחייב מעצמו על הכתובה. ממילא לא קיימת הסברה שיש הנאה לערב על שחברו הוציא כסף על אמונתו, ולכן אינו משתעבד. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל מצווה, שכדי שערב לכתובה לא ישתעבד, צריך בעצם שני תנאים. אחד, שיהיה בדבר עניין של מצווה, והשני, שבעל החוב שחייבים לו ממון לא יחסיר ממון על פיו של הערב, כמו האישה שחייב לבעלה כתובה והיא לא נתנה לו כלום לבעלה. אם כן, לפי זה, במקרה שאין בו דבר מצווה, אף שלא חיסר בעל החוב כלום, הערב משתעבד. לדוגמה, אדם שהתחייב לאישה אחר נישואיה להיות ערב לכתובתה, הרי הוא משתעבד, כיוון שאין בדבר הזה דבר מצווה, שהרי הם כבר נישאו, וכן להפך. אם יש בדבר עניין של מצווה, אבל בעל החוב חיסר ממון על פי הערב, הערב משתעבד. ודוגמה לכך, כותבים התוספות ראש, אם אדם מתחייב להיות ערב לאישה בשעת נישואיה לנכסי צון ברזל, אותם הנכסים שהאישה מביאה מבית אביה ומכניסתם לבעלה בשעת נישואיה, והבעל משתמש בהם עד שיחלו, וכאשר היא מתגרשת ומתאלמנת, היא מקבלת בחזרה את שוויים כפי שהיה בשעת נישואיהם, הערב משתעבד. אף שיש בזה עניין של מצווה לסייע בנישואין, מכל מקום, כיוון שהאישה חסרה ממון, הערבות חלה. חוזרת הגמרא לדון בדברי מרזוטרה, וסותרת את דינו של מרזוטרה. אומרת הגמרא, אמר רבינא תשמע, יש להביא ראיה נגד מרזוטרה, מעיקרא דתקנתין, מהסיבה שחכמים תקנו בגללה שכתובה תיגבה מן הזיבורית. נאמר בברייתא לאל בדף ממתת עמוד ב', שטעמם היה מפני שיותר ממה שהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. ואיסל כדאי תחים תעלה בדעתך, כפי שאמר מרזוטרה, שהגבייה מזיבורית אינה אלא מיתמי, רק כאשר האישה גובה את כתובתה מן היתומים. אם כן, האם משום דיתמי הוא התקנה בגלל היתומים ולטובתם, ולא בגלל שהאישה רוצה להינשא? ומסקנת הסוגיה טיופתא דמרזוטרה טיופתא, קושיה על מרזוטרה היא קושיה חמורה ונשארת, ועל כן בטלו דבריו, וממילא כתובה דינה בזיבורית גם כאשר האישה גובה זאת מן הבעל. דנה הגמרא בשטר שכתוב בו לגבות מעידית, כאשר באים לגבותו מן היתומים. אמר מרזוטרה ברי דרב נחמן משמי דרב נחמן, בשמו של רב נחמן, שטר חוב היוצא על היתומים, אדם לבא כסף, וכתב שטר חוב למלווה והלווה מת, ואתה תובע המלווה את בניו של הלווה לפרוע לו את חובו. הדין הוא שאף על פי שכתוב בו בשטר שהלווה מתחייב לפרוע את החוב מהשבח מקרקע עידית, אינו גובה מהיתומים, אלא מן הזיבורית. והרמב"ן מאיר וכותב, שאם היה כתוב בשטר שהלווה מתחייב לפרוע למלווה מעידית בין ממני ובין מיורשי, גובה מהעידית גם מהיתומים. אמר אביי, תדע, יש הוכחה שלא מועילה התחייבות של הלווה כשגובים מהיתומים? דבעל חוב דיני בבינונית. בעל חוב דינו בבינונית כשהוא גובה את חובו מהלווה עצמו. ומייתמי, אף על פי כן כשהוא גובה מהיתומים, משתנה דינו והוא גובה בזיבורית. ואם כך, גם אם הלווה התחייב לשלם למלווה מעידית, אף על פי כן כשהלווה מת והמלווה גובה מהיתומים, אינו גובה אלא מן הזיבורית. אמר לי רבא לאביי, אחי אשתא, וכי דומה דינו של בעל חוב רגיל שגובה מבינונית לדינו של בעל חוב שהתחייב לו הלווה לגבות מעידית? הרי סתם בעל חוב דיני מדאורייתא בזיבורית. סתם בעל חוב דינו שהוא גובה את חובו מדין תורה בזיבורית כדאולה, כמו שאולה העלה את הדין הזה מפסוק. ואמר אולה במסכת בבא קמא דף ח עמוד א, דבר תורה בעל חוב בזיבורית שנאמר בעניין משכון שהמלווה לוקח מהלווה, ספר דברים פרק כ"ד פסוק י"א, בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה, שפירושו אתה המלווה תעמוד מחוץ לביתו של הלווה, והלווה שאתה נושה בו יוציא אליך את המשכון. והדרשה היא כך, הרי מה דרכו של איש שלווה מעות להוציא לפיראון, הווה אומרת הפחות והגרוע שבכלים שלו. וכמו כן, כשהלווה רוצה לפרוע קרקע, הוא נותן לו את הקרקע הזיבורית שלו. וכיוון שמן התורה דינו בזיבורית, אם כן מה הטעם שאמרו חכמים שבעל חוב דינו בבינונית, כדי שלא תינול דלת בפני לווין? שאם המלווה ידע שהלווה יוכל לפרוע את חובו בזיבורית, הוא יימנע מלהלוות כסף לאנשים. ולכן, גבי יתמק, שמת הלווה והמלווה תובע את היתומים, הוקמו הרבננה דאורייתא, העמידו חכמים את דינו על דין תורה שגובה מן הזיבורית. ולא חששו שהמלווה ינעול את הדלת בפני הלווים, אם ידע שכאשר הלווה ימות הוא יקבל זיבורית, כיוון שהוא לא מעלה בדעתו שהלווה ימות. אבל אחר, כאן שהלווה התחייב במפורש בשטר לשלם למלווה מקרקע עידית שלו, והקרקע נעשתה עריבה למלווה לפרוע ממנה את החוב, כיוון דדינה מדאורייתא בעידית, כיוון שדינו של המלווה במקרה הזה מדין תורה לפרוע בעידית, שכן ערב משתעבד מהתורה, ככתוב בספר בראשית פרק מ"ג פסוק ט' אנוכי ערבנו. לכן אפילו כשהמלווה גובה מיתמי, גובה את החוב מן היתומים, נמי גם אז דינו לגבות בעידית. ותוספות בדיבור המתחיל כיוון דדינה מדאורייתא, מסבירים את המחלוקת הזו בין רב נחמן לרבה במלווה שיתנה במפורש להגבות לו עידית אם גובה גם מן היתומים בעידית. רבה סובר ששיעבוד הדאורייתא, ומן התורה משתעבדים נכסי הלווה להלוואה, ומהתורה יכול המלווה תמיד לגבות גם מיתומים וגם מהלקוחות. ולכן אם המלווה יתנה לתת לו מעידית, אם כך מהתורה מגיע לו עידית וגם מן היתומים הוא גובה מן העידית. אבל רב נחמן וכן אביי, שהביא ראיה לרב נחמן, הם סוברים ששיעבוד עליו דאורייתא. ועל כן אף אם יתנה לתת לו מעידית, כשמת ובא לגבות מן היתומים, מן התורה לא גובה כלל, דשיעבוד עליו דאורייתא. ולכן כשאמרו חכמים שגובה מזיבורית, אין זו הפקעה מדין תורה. שואלת הגמרא, ולרבה הסובר שאם מהתורה דינו של התובע לגבות מעידית, כך הוא גובה גם מהיתומים? והתני אברהם חוזה, הרי שנה אברהם חוזה, אין נפרעים חובות של אב מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו אם הנפרעים הם נזקין, שניזוקו על ידי אביהם ודינם לגבות מהעידית, מכל מקום היתומים גובים מהזיבורית. והניזקין דינם מדאורייתא בעידית, והלא ניזקין דינם מהתורה בעידית, כמו שלמדנו בסוגיה הקודמת בדף ממחת עמוד ב', ואף על פי כן מיתומים הם גובים מהזיבורית, ואם כן גם מלווה שכתב בשטר שהוא גובה מן העידית, אף שמהתורה מגיע לו עידית, כאשר הוא גובה זאת מן היתומים יגבה רק מן הזיבורית. תרצת הגמרא אחה במאי עסקינן, בברייתא ששנה אברהם חוזה במה מדובר, כגון שהייתה הקרקע העידית של הניזק שווה כמו הקרקע הזיבורית דמזיק של המזיק, ובשיטתו של רבי ישמעאל היא שנויה. דאמר, אמר לנו רבי ישמעאל, מדאורייתא בדניזק שיימינן, שמהתורה נקבעת העידית לפי קרקעותיו של הניזק, והמזיק יכול לשלם את הזיבורית שלו. ומפני תיקון העולם תקינו רבנן, מפני תיקון העולם תקנו חכמים שתשלום העידית יהיה בדמזיק, מהעידית של המזיק, כמו ששנינו במשנה לאל בדף המחת עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק. אבל כל זה כשגובה מהמזיק עצמו. לגבי יתמה, אבל אם המזיק מת והניזק גובה מבניו היתומים, הוקמו הרבננה דאורייתא, העמידו חכמים את דינו על דין תורה שיגבה מהזיבורית של המזיק. מקשה הגמרא עכשיו על רבה מברייתא אחרת, איני. האם כך הדבר? והרי אין הדבר כך כמו שאמר רבה, שאם הלווה יתחייב לפרוע מעידית גובה מהיתומים עידית, והראיה שהתני רבי אליעזר נבטאה, אין נפרעים חובות של אב מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו הן עידית. ואירת הגמרא מה כוונת הברייתא? מהי אפילו הן עידית? לאו, האם אין הכוונה? אף על גב, אפילו דכתיב עידית בשטרה, שהלווה התחייב וכתב למלווה בשטר שיפרע לו מן העידית, אף על פי כן נאמר בברייתא, שאם הלווה נפטר, גובים מהיתומים רק מן הזיבורית. ותרץ את הגמרא, לא זו כוונת הברייתא. מהי עידית? מה שכתוב בברייתא אפילו הן עידית? שאף שכתוב בשטר עידית, אינו גובה מיתומים כי אם זיבורית, היינו באופן ששפה היא עידית, שבשעת ההלוואה הייתה לו עידית, ואחר כך הסתלקה ממנו. שפה היא מלשון שף מדוכתי, כלומר זז ממקומו. כגון שנגזלה ממנו, שנשדפה או ששטפה נער. ונשארו לו קרקעות אחרות, בינונית וזיבורית. אז כאשר נסתלקה הקרקע העידית שעליה התחייב בשטר, התבטלה התחייבותו של הלווה לפרוע מהעידית שלו, וחזר דינו מהתורה לפרוע מזיבורית. רק כדי שלא תינול דלת בפני לווים, תקנו חכמים שיפרע מן הבינונית. אבל לגבי יתומים, העמידו על דין תורה שיגבה מן הזיבורית. כדי רבה, כשיטת רבה דאמר רבה, בדין דומה, אדם שהזיק שדה זיבורית, אין הניזק גובה את תשלום הנזק מקרקע זיבורית של המזיק, אלא הוא גובה את הנזק מן הקרקע העידית שבנכסי המזיק, ואפילו היא עידי עידית. לרבי עקיבא הדין הזה הוא מהתורה, לרבי ישמעאל הדין הזה הוא מדרבנן. ואם לאחר האזק שפה היא עידית, העידי עידית נסתלקה ממנו, ועדיין יש לה מזיק עידית בינונית וזיבורית, מן הדין היה שיקבל הניזק מן הזיבורית, כיוון שהמזיק אומר לניזק, מזלך גרם שהשדה המשועבדת לך התקלקלה, והשיעבוד על הידית התבטל. אלא שחכמים תקנו מפני תיקון העולם שיהיה גובה מן הבינונית. וכן במקרה שלפנינו, כשהתקלקלה הידית של הלווה מן התורה דינו בזיבורית, ומתקנת חכמים פורע מבינונית, וגבי יתמק שבא לפרוע מן היתומים, וכמו הרבנן הדאורייתא, העמידו רבנן את דין הפיראון על דין תורה, שבמקרה זה הוא גובה מן הזיבורית. עכשיו בסוגיה שלפנינו דנה הגמרא, האם גם ביתומים גדולים קיימת תקנת חכמים לגבות רק מזיבורית? למדנו במשנה, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית. באי רב אחד בוי בר עמי. הסתפק רב אחד בוי בר עמי, האם יתומים שאמרו במשנה שגובים מהם מזיבורית הכוונה רק ליתומים קטנים? או אפילו ליתומים גדולים, וצדדי הספק הם? תקנת ידי אבוד רבנן גבי יתמי. האם זו תקנה לטובת היתומים לחוס עליהם שלא יצטרכו לתרוח ולמכור את הזיבורית שהניח להם אביהם? ותקנו שאנושים ייקחו את הזיבורית וימכרו אותה ויפרעו בדרך זו את חובם, ולפי זה מסתבר שליתומים קטנים אבוד רבנן עשו חכמים את התקנה הזו, אבל ליתומים גדולים שיכולים להתעסק בעצמם במכירת הזיבורית לא אבוד רבנן, לא עשו חכמים את התקנה הזו. או דילמה, או שנאמר הטעם שגובים היתומים רק מזיבורית מפני שכך הוא דין תורה בבעל חוב, ורק כשגובה מהלווה עצמו חששו לנעילת דלת בפני לווים ואמרו שדינו בבינונית. אבל כשגובה מיתומים, אין מקום לחשש שנעילת דלת, משום דלא מעסיק הדעת הדמלווה, שלא עולה על דעת המלווה, דמית לווה, שהלווה ימות ונף לנכסי כמי יתמי, והנכסים יפלו לפני יתומים ומשלמו מזיבורית. דאבלי נועל דלת, שבגלל זה המלווה ינעל את הדלת בפני הלווים. ואיל כך, אפילו כשגובים מיתומים גדולים, נמי, גם גובים רק מזיבורית לפי הצד הזה של הספק. פושטת הגמרא את הספק הזו מברייתא. תשמע, בואו שמע ראיה מן הברייתא המצויה במסכת כתובות דף צדיד עמוד א', דתני אביי קשישה, שנה אביי הקשיש. יתומים שאמרו חכמים במשנתנו, הכוונה יתומים גדולים, ואין צריך לומר שגם אצל יתומים קטנים הדין הוא כך. הנה מפורש מן הברייתא הזו שלגבי גבייה מזיבורית מיתומים, אין הבדל בין יתומים קטנים ליתומים גדולים. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, ודילמה, אולי הברייתא ששנה אביי קשישה, אני מילי לעניין שבועה, עוסקת בתקנת חכמים שאין נפרעים מנכסי יתומים אלא בשבועה, שצריך המלווה להישבה שלא פרה אביהם את החוב. זאת למרות שהמלווה אוחז בשטר, והסיבה, מפני שגם אם הלווה היה חי והמלווה היה בא לגבות ממנו, באמצעות השטר יכול היה הלווה לטעון, ישבה לי שלא פרה עתיך. ועכשיו שהמלווה בא לגבות מהיתומים, בית דין טוענים עבור היתומים, ישבה שאביהם לא פרה לך. ולעניין זה, גם כשנפרעים מיתומים גדולים, הדין הוא כך שצריך להישבע, כיוון דמי גדול במי לדעבוה כקטן דמי. היתום הגדול בענייני, בעסקי אביו, הרי הוא כקטן לפי שאינו יודע אם אביו פרה את החוב או לא. אבל לעניין גבייה מזיבורית? לא, על זה לא דיברה הברייתא, ואם כך לא נפשט ספיקו של רב אחד בוי, אם גבייה מזיבורית נאמרה גם ביתומים גדולים. מכריעה הגמרא את ההלכה בספיקו של רב אחד בוי, והלכתה, ולהלכה נפסק יתומים שאמרו, גדולים ואין צריך לומר קטנים, בין לשבועה ובין זיבורית. ההלכות שנשנו בעניין יתומים עוסקות ביתומים גדולים ואין צריך לומר, ופשוט שנאמרו גם ביתומים קטנים. בין לשבועה שכל הנפרע מהם צריך להישבע שלא פרה אבא שלהם את החוב, ובין לעניין שהמלווה בא לגבות מהם את חוב אביהם, אז דינו שהוא גובה מהם מקרקע זיבורית. כתב הרשב"א בשם רבינו יונה וכן דעת הריטב"א והר"ן, שמסקנת הגמרא שגם מיתומים גדולים גובים מזיבורית נאמרה רק במלווה שלא מעלה בדעתו המלווה שהלווה ימות, ולכן אין חשש לנעילת דלת אם יהיה דינו בזיבורית כדין תורה. אבל בנזקין גובים מיתומים גדולים מעידית ולא מזיבורית. ואילו הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק ח' הלכה י"א סתם את הדברים שנזקין גובים מיתומים רק מזיבורית ולא חילק בין גדולים לקטנים. וכותב השח בחושן משפט סימן ק"ח, שכאשר הגמרא אמרה והלכת היתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים, חזרה בה הגמרא ממה שאמרה לפני כן שהתקנה שייכת רק בקטנים ולא בגדולים, ולמסקנה תקנו בכל היתומים גם בגדולים משום לא פלוג. כי לא חילקו בין גדולים לקטנים, וכאשר באים לגבות מן היתומים, דינם בזיבורית שגובים מהם מזיבורית. אומרת הגמרא בדף נון עמוד ב' בשורה השלישית, אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. דנה הסוגיה שלפנינו, בעניין התקנה הזו שלא לגבות קרקע מלקוחות, מאלו שקנו מן החייב, במקום שיש נכסים לחייב עצמו. באי רב אחד בו יסתפק רב אחד בו יברמי. במתנה איח, האם גם במקבל מתנה קיים הכלל שאין נפרעים ממנו במקום שיש נכסים ללווה? ועל מה מדובר? כגון, אדם לבא כסף אחר כך נתן לחברו במתנה קרקע בינונית. ואצלו, אצל הלווה נשארה קרקע זיבורית. האם יכול המלווה לטרוף ממקבל המתנה את הקרקע הבינונית עבור חובו, שהרי בעל חוב דינו בבינונית, זאת למרות שאצל הלווה נשארה קרקע לגבייה, או שגם במקבל מתנה קיים הכלל שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, ועל המלווה להסתפק בקרקע הזיבורית שנמצאת אצל הלווה. מה עם צדדי הספק? תקנת ודאבו דרבנן משום פסיידה דלקוחות. האם התקנה שעשו חכמים באה משום שהלקוחות ששילמו כסף עבור הקרקע שקנו מהלווה לא יפסידו את כספם, וגם אם יש לקונה אחריות ובסופו של דבר יקבל את כספו חזרה מהמוכר, מכל מקום זה נקרא פסיידה, אבל מקבל מתנה דלקה פסיידה דלקוחות, אין הפסד לקוחות, שהרי מקבל המתנה לא שילם עליה. לא תקנו חכמים את התקנה הזו, ואם כן יוכל המלווה לגבות ממנו את הקרקע בינונית, למרות שנשארה אצל הלווה שדה זיבורית. או דיל מה הצד השני של הספק? מתנה נעמי, גם במתנה. אילב דעית להנאה מיני, אם לא היה לנותן המתנה הנאה ממקבל המתנה, לא יעיב למתנה, לא היה נותן לו את המתנה, וזה נחשב ששילם עבור המתנה, והיא לקח כפסיידה דלקוחות דמי. ולכן זה דומה להפסד של לקוחות, ואז המלווה לא יוכל לגבות ממקבל המתנה את הקרקע בינונית שהוא קיבל מן הלווה. פושטת הגמרא את הספק מברייתא שעוסקת בשכיב מרע. אדם גוסס לו עלינו שחילק את נכסיו בשטר צוואה לכמה בני אדם, ובעל חוב של השכיב מרע בא לגבות את חובו ממקבלי המתנות. מבואר בגמרא במסכת בבא קמא, דף ח עמוד א', אדם שלווה כסף ומחר קרקעות אחר ההלוואה ולא נשארו אצלו קרקעות, המלווה גובה בתחילה מהלוקח האחרון, ואם אין די בזה, גובה מהלוקח שלפניו וכן הלאה, באופן שהלוקח הראשון הוא האחרון לגבייה ממנו. והטעם, מפני שכל הקודם לקניית קרקע אומר למלווה, הנחתי לך קרקע אצל הלווה לגבות ממנה, ואין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. אומרת הגמרא, אמר לי מרקשיש הבריידר רב חיסדא לרב אשי, תשמע בוא נפשט את הספק מברייתא. נאמר בברייתא במסכת בבא בתרא דף קל"ח עמוד א', שכיב מרע, אדם שעמד למות שאמר שחילק בשטר הצוואה קרקעות לשלושה בני אדם, וכתב תנו קרקע בשווי 200 זוז לפלוני, וקרקע בשווי 300 זוז לפלוני, וקרקע בשווי 400 זוז לפלוני, אין אומרים כל הקודם בשטר הצוואה זכה. כלומר, לא אומרים שאם אין מספיק קרקעות לכולם, הראשון יקבל את כל המגיע לו, ואם תישאר עוד קרקע יקבלו אלה שאחריו לפי הסדר, אלא אומרים כולם מקבלים לפי חלקם. וזה נעשה בצורה הבאה, מחלקים את נכסיו לתשעה חלקים, זה שהיה צריך לקבל 200 יקבל שני חלקים מתוך תשעת החלקים, בעל ה-300 יקבל שלושה חלקים, ובעל ה-400 יקבל ארבעה חלקים. ואם כל הירושה היא 90 זוז, יחלקו זאת כך, בעל ה-200 יקבל 20, בעל ה-300 יקבל 30, בעל ה-400 יקבל 40. כך מחלק ומפרש זאת תוספות הראש. וזאת למה? מפני שהשכיב מרע לא התכוון לחלק את המתנות לפי סדר כלשהו, אלא כוונתו הייתה לחלק לכולם בבת אחת. אלא שלא הייתה לו אפשרות לומר בבת אחת את כולם. לכן הוא חילק זאת בצורה הזאת. לפיכך, אומרת הברייתא, אם יצא עליו על השכיב מרע שטר חוב לאחר מותו וכבר קיבלו מקבלי המתנות את חלקם, והמלווה בא לגבות את חובו ממקבלי המתנות, גובה מכולן, כולם מפסידים איש לפי חלקו, דהיינו, אחר שיקבע בעל חוב מאחד מהם, צריכים לחלק ביניהם את ההפסד באופן שכל אחד יפסיד לפי חלקו. מחלקים את החוב לתשעה חלקים, שזה מספר המנים שהם קיבלו. בעל ה-200 ישלם שני חלקים, בעל ה-300 שלושה חלקים, ובעל ה-400 ישלם ארבעה חלקים מן החוב. והטעם, כיוון שביחד הם קיבלו 900 זוזים, לכן פורים את החוב באופן זה שמחלקים את החוב לתשעה חלקים. ולדוגמה, אם בעל החוב תובע 180 זוז, נחלק את ה-180 לתשעה חלקים, ונקבל 20 זוז לכל תשיעית. ראובן שקיבל 200 ישלם שני תשיעיות מהחוב, שהם 40 זוז. שמעון שקיבל 300 ישלם 60 זוז, ולוי שקיבל 400 ישלם 80 זוז. והריף ממסכת בבא בתרא מברר שדרך זו של החלוקה נעשה לפי רצונו של השכיב מרע, שנתן ללוי פי 2 מראובן. לזה הוא נתן 200 ולזה 400, ופי 1 ושליש משמעון. ושמעון קיבל פי 1.5 מראובן. ואם נחלק את תשלום החוב למלווה כמו שמבאר רש"י, כפי שביארנו, יישאר מצב המתנות לפי רצונו של השכיב מרע גם אחרי שישלמו למלווה את חובו. שהרי לוי ששילם 40 נשארו לו מ-400-320 זוזים, שהם פי 2 מ-160 זוזים שנשארו לראובן, והם פי 1.3 מ-240 זוזים שנשארו לשמעון. וכן שמעון קיבל מהשכיב מרע פי 1.5 מראובן, וגם כעת נשאר לו 240 זוזים שהם פי 1.5 מ-160 זוזים שנשארו לראובן. המשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם אמר אבל אם השכיב מרק כתב בשטר הצוואה, תנו קרקע בשווי 200 זוז לפלוני, ואחריו תנו קרקע בשווי 300 לפלוני, ואחריו תנו קרקע בשווי 400 לפלוני, כיוון שהשכיב מרע אמר ואחריו לפלוני, רואים שכוונתו לחלק את הנכסים לפי סדר, מקודם לראשון, אחריו לשני וכן הלאה. לכן אומרים שכל הקודם בשטר זכה, כלומר הראשון שקיבל את המתנה יקבל את כל חלקו, ואם נשארו עוד נכסים יקבל גם השני, ואם נשארו עוד נכסים יקבל השלישי. שואל היד רמה והריטבה, הלו מתנת שכיב מרע חלה רק אחרי מותו, וברגע המיטה זכו מקבלי המתנה ביחד את חלקם. למה לראשון יש דין קדימה? והתשובה היא שאומנם הם זוכים בבת אחת, אבל מאחר והשכיב מרע אמר, ואחריך לפלוני, כוונתו הייתה שהשני יקבל ממה שנשאר אחרי המתנה של הראשון, וכן השלישי יקבל מה שנשאר מהשני. ולכן גם כלפי המלווה יכול הראשון לומר לו, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. לפיכך מסיימת הברייתא ואומרת, יצא עליו על המת שטר חוב ובא המלווה לגבות את חובו ממקבלי המתנה, גובה כל מה שיוכל מן האחרון. ואם אין לו לאחרון מספיק עבור כל החוב, גובה את השאר מזה שלפניו, ואם אין לו מספיק נכסים עבור תשלום החוב, גובה את השאר מי שלפני פניו דהיינו מהראשון. ותוספות בדיבור המתחיל תנו כותבים שיש עוד אפשרות שהקודם בשטר המתנה זכה גם אם לא אמר ואחריך לפלוני. איך? כגון שנתן לכולם את אותו הסכום ואמר מנה לפלוני ומנה לפלוני ומנה לפלוני, שמתוך כך שלא אמר תנו מנה לפלוני ולפלוני ולפלוני, זה מלמד שכוונתו להקדים את הראשון ואחר כך את השני. עכשיו מבארת הגמרא את ההוכחה מן הברייתא. מזה שהברייתא כתבה בסתם שכשכתב בשטר ואחריו לפלוני גובה מן האחרון ולא מהראשון, משמע שמדובר בכל האופנים. ואף על גב דקמה בינונית, אפילו אם הראשון קיבל קרקע בינונית, ובטרה והאחרון קיבל קרקע זיבורית. ונאמר בברייתא שמזיבורית של האחרון גבי, אבל מבינונית שנמצאת אצל זה שלפניו לא גבי, אף שדינו של המלווה לגבות מבינונית. שמע מינה, במתנה נמי עבוד רבנן תקנת, מוכח מכאן שגם במקבל מתנה עשו חכמים תקנה לא לגבות ממשועבדים, במקום שיש בני חורין. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אחא במאי עסקינן, הברייתא הזאת עוסקת בבעל חוב. כלומר, כל אלה שאמר להם לתת להם, לאחד 200, לשני 300, בעלי חובות שלא הם היו. ושטר החוב שיצא עליו אחר כך קדם לכל בעלי החובות הללו. ואומרים התוספות בדיור המתחיל, אחא במאי עסקינן, שאף שבעלי החובות המאוחרים קדמו והחזיקו בקרקע מכוח המתנה של השכיב מרע, אז איך הבעל חוב המוקדם מוציא מהם? מכל מקום הלכה כחכמים במסכת כתובות דף צדידה לתמוד א', שבקרקעות בעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה, כלומר, לא הועיל בתפיסתו, והבעל חוב המוקדם מוציא ממנו. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שכל אילו בעלי חובות, והתנו כאמר, הלא השכיב מרע אמר תנו וזה לשון מתנה, והיה לו לומר שלמו או תפרעו. מתרצת הגמרא, כוונת השכיב מרע היה תנו בחובי, תנו עבור פיראון חובי. עוד שואלת הגמרא, אם המקבלים כולם היו בעלי חובות, מדוע המקבל האחרון לפי הסדר של שטר הצבא גובים ממנו תחילה? ולך זי, שטר הדמן קדים, נראה בשטרי ההלוואה שטרו של מי קדם, והקודם בשטר ההלוואה יהיה האחרון לגבות ממנו. וכן קשה על הרישה של הברייתא, שאם לא אמר ואחריך לפלוני גובה מכולם, למה לא תהיה הגבייה לפי סדר הזמנים של שטרי ההלוואה? מתרצת הגמרא דלקא שטרא, שכל אלו היו בעלי מלווה על פה, ולא היה להם שטר. שואלת הגמרא, והכל הקודם בשטר כאמר, נאמר בברייתא, כל הקודם בשטר. ואם מדובר במלווים שהשכיב מרע מחזיר להם את חובותיהם, מסתבר שהכוונה שכל הקודם בשטר ההלוואה זכה, כיוון שהוא המאוחר לגבות ממנו. איך אמרת שאין למלווים שטר? מתרצת הגמרא, בשטר פקדת. הברייתא מתכוונת לשטר הצוואה, שכל הקודם בשטר הצוואה קודם לחברו, אבל ההלוואות באמת היו בעל פה. שואל הרשב"א, הרי נכסי הלווה משתעבדים לבעלי החובות בעל כורחו של הלווה. ואיך יכול הלווה לקבוע על ידי אמירת ואחריך ממי לגבות ראשון וממי לגבות אחרון? הוא מתרץ שמדובר שאין כאן עדים על ההלוואות הללו, וכשהלווה אומר לאחד שיקבל ראשון ואחריו לפלוני, הוא נאמן שהראשון היה המלווה הראשון ונאמנותו היא מדין מיגו, כי היה יכול לומר שלא היו דברים מעולם. מביאה הגמרא עוד הוקימתה לבאר את הברייתא באופן שלא נוכל לפשוט את צפיקו של רב אחד בוי. היא באה את אימא אומרת הגמרא, ואם תרצה אני אומר לך, אפילו מתנה נמי, אפשר לומר שבמתנה גם כן גובה הלווה מהבינונית של הראשון ולא מהזיבורית של האחרון. וזאת משום שלא קיים במתנה הכלל שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין. ולא קשיא, לא יהיה קשה לנו מדוע כתוב בברייתא גובה מן האחרון. למה? כי מהי גובה מן האחרון? מה הכוונה גובה מן האחרון? אין נפסד אל האחרון. כלומר, שאם המלווה טרף מהראשון את הבינונית, חוזר הראשון לאחרון ולוקח ממנו את השדה זיבורית שהוא קיבל. שמכיוון שהשכיב מרע אמר ואחריך לפלוני, אין זה נכון שהמאוחר יקבל והמוקדם לא יקבל, ולכן האחרון יהיה זה שיפסיד. והיא בית אימא דחייה נוספת, באופן שלא נוכל לפשוט מהברייתא את הספק של רב אחד בוי. דשבו כולו להדדי, כל הקרקעות שהשכיב מרא נתן במתנה שוות באיכותן, או כולם בינוניות או כולם זיבוריות. באופן זה, המלווה יגבה מהקרקע הבינונית שנמצאת אצל האחרון. והטעם, שכשם שנותן המתנה יכול לתת למלווה איזה קרקע בינונית שהוא רוצה, מקבל המתנה קיבל ממנו גם זכות זו, ולכן גם הוא יכול לדחות את המלווה לבינונית שאצל הלווה, או לבינונית שאצל הקונה המאוחר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין מוציאין לאכילת פירות מנכסים משועבדים. לאל התבהר במשנה שאם אדם גזל שדה ומחרה ללוקח באחריות, והנגזל טרף ממנו את השדה עם פירותיה, חוזר הלוקח וגובה מהגזלן את הסכום ששולם עבור הקרקע מנכסים משועבדים, כלומר, מקרקעות שמחר הגזלן לאחרים. אבל את הפירות שנלקחו ממנו גובה רק מנכסים שנמצאים ברשות המוכר. בסוגיה שלפנינו, דנה הגמרא בטעם הדבר. אם כן אומרת הגמרא, אין מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים, ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שלא מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים? עונה הגמרא אמר אולה, אמר רש לקיש, אומר אולה בשמו של רש לקיש, לפי שאין הפירות כתובים בשטר המחירה. כלומר, עיקר האחריות שבשטר המחירה היא על הקרקע שהלוקח קונה מהמוכר, ועליה מוציאים העידים כל שהמוכר קיבל אחריות על סכום המחירה. והלקוחות יודעים להיזהר ולהשאיר ביד המוכר קרקע שתספיק לסכום ההוא. אבל הפירות ושבח השדה שיבואו בעתיד, אף שהאחריות עליהם נזכרת בשטר, מכל מקום, כיוון שבעת כתיבת השטר הם לא נמצאים, אין העידים מוציאים כל על אחריות זו, ולכן היא נחשבת למלווה על פה. ומסביר התפארת יעקב את הסברו של רשי, שמה שרשי כתב בתחילת דבריו שהפירות אינם כתובים בשטר, כוונתו שהשטר כולל שני חלקים. חלק אחד מכירת הקרקע, והחלק השני האחריות על המכירה. ובחלק של המכירה לא מוזכרים הפירות, רק בחלק של האחריות, ולכן אין עליהם כל. שואלת הגמרא, אמר לי רבי אבא, לאולה, לדבריך שכיוון שהפירות לא כתובים בשטר, לכן לא גובים אותם ממשועבדים? והווה הרי מזון האישה והבנות, שהבעל מתחייב לאשתו שכאשר היא תתלמן אי ובנותיו, איזונו מנכסיו, דקמן דקטיבי דמו, דינם ככתובים בשטר, כיוון שחיוב המזונות הוא תנאי בידין, שאפילו אם לא כתב בכתובה שמקבל עליו לזון את אלמנתו ובנותיו, הוא חייב לזון אותם. כאמור במשנה במסכת כתובות דף נ"ב עמוד ב', ומעט שהאישה נישאת יוצא קול שהבעל מתחייב במזונות, וקטני, ונאמר, אין מוציאין. נאמר במשנה שלא גובים ממשועבדים, ואם כן אי אפשר לומר שהסיבה שלא מוציאים לאכילת פירות זה בגלל שהם אינם כתובים. תרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו אולה לרבי אבא, אין להקשות ממזון האישה והבנות, וזאת מפני שאתם שם מעיקרה אחי איתקון. שם היא לכתחילה, כך הייתה התקנה, שהמזונות כתובים הם בשטר הכתובה רק כדי לגבות אצל בני חורין, ואין כתובים הם בשטר הכתובה כדי לגבות אצל משועבדים. והטעם, כיוון שיש חשש שאדם לא ירצה לעולם לקנות קרקע, אם אלמנתו ובנותיו של המוכר יבואו לעולם לגבות ממנו, מהקרקע שהוא קנה, את המזונות. אבל בגלל חיוב הכתובה, הקונה לא יימנע מלקנות קרקע מהמוכר, כיוון שחיוב הכתובה קצוב, ואילו המזונות אינם קצובים. אומרת הגמרא, וכן אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רב אסי בשמו של רבי יוחנן כמו אולה, שאין גובים לאכילת פירות ממשועבדים, לפי שאין כתובים בשטר המחירה ואין לזה כל. אמר לרבי זירא לרבי אסי, והמזון האישה והבנות שהבעל מתחייב לתת אחרי מותו, דקמן דקטיב ודמו, שהם כתובים בשטר הכתובה ויש לזה כל שהבעל משתעבד להם, וקטני נאמר במשנה, אין מוציאים אותם מנכסים משועבדים. אמר לה, ישיב לו רב אסי לרבי זירא, כפי שהשיב, אולה, מזון האישה והבנות מעיקר האחי איתקון. לכתחילה כך הייתה התקנה שכתובים הם לגבייה אצל בני חורין ואין כתובים הם לגבייה אצל משועבדין. הביאה הגמרא טעם אחר מדוע לא גובים אכילת פירות ממשועבדים. רבי חנינה אמר, אין מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים לפי שאין כמויות הפירות קצובין. פעמים שכמות הפירות גדולה ופעמים קטנה ואין הלקוחות יודעים להיזהר. ומסביר הריטב"א, שתי אפשרויות למה הלקוחות לא יודעים להיזהר. אחת, שוודאי יש קול גם לדבר שאין לו קצבה, רק כיוון שהלוקח לא יודע את הסכום, ממילא אינו יודע עד כמה עליו להיזהר. האפשרות השנייה, שלדבר שאין לו קצבה אין קול, לפי שהחוב הקצוב הוא זה שגורם לקול שייצא. ועל זה אומר הריטב"א, שזה האפשרות הנכונה. מסתפקת הגמרא בדברי רבי חנינה. היא באה אליהו. הסתפקו בני הישיבה לרבי חנינה קצובין וכתובין ביי. האם רבי חנינה סובר שכדי לגבות ממשועבדים צריך שיהיו גם קצובים וגם כתובים? או דילמה, או שמה נאמר, כוונת רבי חנינה שגובים ממשועבדים רק חובות קצובים ואף על פי שאינן כתובים בשטר. והסיבה שאין מוצאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים, זה בגלל שהם אינם קצובים. רש"י כותב שרבי חנינא סובר שגם מלווה על פה שהיא קצובה, גובה מן המשועבדים. פושטת הגמרא את הספק מדברי רבי חנינא עצמו במחלוקתו עם רבי יוחנן בעניין איסור נכסים. חכמים תקנו שאב שמת ובנותיו ניזונות מנכסיו, קודם שהבנות נישאות, הן מקבלות עשירית מהנכסים לנדוניה. יש מחלוקת ראשונים, האם איסור נכסים הוא הסכום המרבי ואפשר לפחות ממנו לפי עומדן דעת האב, או שהוא הסכום הקטן ביותר ומוסיפים עליו לפי עומדן דעת האב. אומרת הגמרא תשמע, בוא ואביא לך ראיה ופשיטות לספק שהסתפקת. נאמר במסכת כתובות דף סמכתת עמוד א', איתמר, מי שמת והניח שתי בנות ובן, וקדמה הראשונה ונישא, התחתנה, ונטלה איסור נכסים עבור פרנסת נישואין, עשירית מן הנכסים עבור הנישואין, ולא הספיק השנייה לגבות את העשירית מהנכסים עד שמת הבן ונפלה כל הירושה עכשיו לפני שתי הבנות, יש להסתפק האם תיטול השנייה איסור נכסים קודם שיחלקו בירושה, או שיחלקו את הירושה מבלי שהשנייה קודם לכן תקבל את איסור הנכסים. אמר רבי יוחנן, שנייה ויתרה. שנייה איבדה את איסור הנכסים ומחלקים עכשיו את הירושה בין שתי הבנות. בטעם הדבר, מפני שתקנת איסור נכסים הייתה לצורך הנדוניה, אבל עכשיו יש לה את כל מחצית הירושה, ואין לה צורך בתקנה. אמר לרבי חנינא לרבי יוחנן, וכי מפני שקדמה הראשונה לקחת איסור נכסים, עשירית מן הנכסים, והשנייה לא קדמה, תפסיד השנייה את חלקה באיסור הנכסים? והלא גדולה מזו, אמרו חכמים, שאם האח מחר את הנכסים, מוציאים הם הלקוחות את איסור הנכסים לפרנסה, ואין מוציאים הלקוחות למזונות האישה והבנות, אם כן רואים, שנכסי אב משועבדים לפרנסה וגובים את זה, אפילו מהלקוחות. ואת אמרת, אתה רבי יוחנן אומר שהשנייה ויתרה? איך אתה רבי יוחנן אומר שהשנייה הפסידה? הרי נכסי אב משועבדים לפרנסה והם נמצאים לפנינו. מדוע שלא תיקח קודם מהירושה לצורך נדוניית הנישואין של העשירית מהנכסים, ורק לאחר מכן, בעקבות מותו של הבן, הם התחלקו בירושה, שתי הבנות. ולכן סובר רבי חנינא שקודם נותנים עשירית מן הנכסים לנדוניית הבת השנייה, ולאחר מכן, מה שנשאר, מתחלקות שתי הבנות. ובעצם, רבי יוחנן ורבי חנינא נחלקו מתי חל החיוב לשלם לבת איסור נכסים. רבי יוחנן סבר שהחוב חל בשעה שהיא באה להינשא, ולכן אם באותה שעה יש לה מחצית מהירושה, אין עוד צורך באיסור נכסים. ואילו רבי חנינא סובר שבשעה שהאבא מת, מיד חל על הנכסים חוף של איסור נכסים לבנות, אלא שזמן הפיראון הוא כשתבונה להינשא. אם כן, מוכיחה הגמרא מדברי רבי חנינא, והווה הרי פרנסה דמיקץ קיצה. זה חוף קצוב, דהיינו עשירית מהנכסים. מכתב לא כתיבה, אבל היא אינה כתובה בשטר, אלא זו תקנת חכמים. וכה מוציאה, והיא מוציאה מנכסים משועבדים, הרי לנו הוכחה, שלפי רבי חנינא די בחוף קצוב כדי לגבות ממשועבדים, ולא צריך שהוא יהיה כתוב בשטר. נוכה הגמרא ואומרת שאיני פרנסה שונה דין פרנסה, כיוון דאית לקלה, כמאן דכתיבה דמי. ברגע שאב מת מתפרסם הדבר שמגיע לפרנסה, והרי זה כאילו כתוב בשטר, ואם כן חוזר הספק שלנו, האם לשיטת רבי חנינא צריך שהחוב יהיה גם קצוב וגם כתוב. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, סיימנו ללמוד את הדף ה-50 של מסכת גיטין. כעת נשאל 6 שאלות שיסייעו בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם ערב משתעבד לבעל חוב? שאלה שנייה, ממה גובה בעל חוב מדאורייתא ומדרבנן ומדוע? שאלה שלישית, שטר חוב שיוצא על היתומים וכתוב בו לגבות מהעידית, ממה גובים? שאלה רביעית, מה הביור של המילים שפאי עידית, על פי רש"י ועל פי תוספות? שאלה חמישית, אילו שני דינים נאמרו לגבי הבא להיפרע מנכסי היתומים, והאם הם אף בגדולים ומדוע? שאלה שישית ואחרונה על דף נון, לאולה, מדוע אין מוציאים ממשועבדים לאכילת פירות ולמזון האישה והבנות? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, וכאן אנו חותמים. בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, כ"ב בשבט תשע"ו. סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נון ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב. חג בשבט, כ"ג בשבט תשע"ו. ונלמד את דף נון א' ממסכת גיטין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.